ראיתי היום גמרא בסוף בבא קמא. הגמרא אומרת, אם אחד גנב טלה, אחד גנב טלה והוא מחזיר את הטלה, מחזיר את מה שהוא גנב, אבל הוא לא הודיע לבעלים שהוא יחזיר. הוא שם את הטלה בחזרה בתוך העדר, הוא לא הודיע לבעלים שהוא החזיר, אז זה לא נקרא שהוא יחזיר. זאת אומרת, אם יקרה לטלה אונס, אז הוא יהיה חייב. אם יקרה איזה אונס, אז הוא יהיה חייב. זה לא נקרא שהוא יחזיר. הוא לא קיים את השבת הבדה. וישיב את הגזלה. למה? הגמרא אומרת, הסבר מאוד מעניין. הגמרא אומרת, אתה לימדת את הטלה הזה לצאת החוצה. כשהוצאת אותו, לימדת אותו לצאת החוצה. עכשיו, גם בלי שתגנוב עוד, הוא ימשיך לצאת החוצה. אז הבעל הבית צריך לשמור עליו יותר טוב ממה ששמר עליו קודם, ואם לא הודעת לו, אז אתה גורם נזק שהבעל הבית לא ישמור עליו כמו שצריך. ככה הגמרא מביאה בבא קמא לגבי מי שגנב טלה. בעצם חשבתי שהנושא הזה של הגמרא, זה בדיוק בעיה שיש לנו בחינוך ילדים. אנחנו שולחים ילדים גם לבית ספר, לחיידר, לישיבה, גם לרחוב, לחברים, לשכנים, כל מיני מקומות. ילדים שלנו פוגשים כל מיני דברים. אם אנחנו לא יודעים מה ילדים פגשו, אז אנחנו לא יודעים איך לשמור על הילדים. זה בדיוק אותו יסוד שהגמרא אומרת לגבי הטלה הזה. כל הורים חייבים לדעת מה הילדים שלהם נחשפו, מה הם שמעו, מה הם ראו, מה הם פגשו. זאת אומרת, זה שאלות שבאמת עד הסוף קשה להורים לדעת. עד הסוף קשה להורים לדעת. אבל בכלל לדעת, דבר ראשון, מי החברים שלהם? מה הרמה הרוחנית של החברים שלהם? מה רמת המושגים של החברים שלהם? מה הם יכולים לספר להם, מה הם לא יכולים לספר להם. מה הם יכולים לדבר איתם, מה הם לא יכולים לדבר איתם. מה הם יכולים להראות להם, מה הם לא יכולים להראות להם. כל השאלות האלה הן שאלות שהרבה פעמים אנחנו, עד שלא קורה איזה פנצ'ר, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל יודעים את כל השאלות האלה, אחרי שקרה פנצ'ר עם ילד, פתאום אנחנו שומעים שהוא פגש ככה ושמע ככה וראה ככה ועשה ככה. וזה נושא מאוד מאוד בעייתי. אני אנסה קצת להרחיב אותו. קודם כל, באמת, לפני שאנחנו יודעים, האם מותר לילדים לפגוש כל דבר? התשובה היא לא. ברור שילדים, לא כל דבר מותר להם לפגוש. עכשיו, ילד רוצה ללכת ללמוד במקום מסוים. זה לא כל כך שייך לגיל הצעיר, כי גיל הצעיר ההורים בוחרים לו את המוסד. אבל נגיד מגיע, ילד רוצה ללכת לישיבה. זה כבר, הילד יש לו מה להגיד. הוא רוצה ישיבה כזאת, הוא רוצה ישיבה כזאת. הרבה פעמים אנחנו צריכים לבדוק מה סוג החברה באותה ישיבה. תראו הבנות בסמינר. מה סוג החברה באותו מקום. יש ישיבות שהצוות הוא משהו מיוחד טוב. צוות מצוין. אבל החומר של התלמידים הוא בעייתי. יש סמינרים גם כן שהצוות של המורות הוא צוות מצוין. אבל החומר של התלמידות הוא בעייתי. וכשילדה או ילד נחשפים נוער בעייתי, הם נחשפים למושגים מאוד מאוד לא טובים. הם נחשפים לנושאים מאוד מאוד לא בריאים. וזה לפעמים ממש בצורה לא פשוטה. לא פשוטה. נתחיל קודם עם הדבר הכי פשוט, שנקרא מידות. אם ילד נחשף לחוצפה, לסוג חברים שהם חצופים, שהם מושחתים במידות, שהם מתנהגים בצורה מושחתת מבחינת מידות, אז הילד אין לו את הכלים לזהות שיש פה בעיה במידות, אלא הוא חושב שזה הנורמלי. זאת אומרת, ילד לא מזהה בעיה במידות אצל ילדים אחרים, אלא הוא חושב שזה הנורמלי, ככה צריך להיות, שזה בסדר. תלוי באיזה גיל, תלוי באיזה גיל. אבל בדרך כלל, בדרך כלל רואים שההשפעה של חברה בילדים היא קיצונית. זאת אומרת, היא ממש קיצונית. הילדים מקבלים השפעה מחברה, למשל, כן? קח את הנושא של חוצפה. מי קובע בכלל מה זה חוצפה? נתחיל עם השאלה הזאת. הבית. הבית לא מכיר כל כך חלק גדול מהחוצפות. זאת אומרת, הבית מכיר שאתה לא תתחצף לאבא ואמא. זה הגבולות של חוצפה שהבית מכיר. אבל אם אנחנו יושבים ועושים צחוק מהמורה שלנו, ואנחנו עושים ממנו שהוא כלום, וכל מה שהוא לא יודע מה שהוא מדבר, והוא הבית לא מתמודד עם זה בכלל, הבית בכלל לא יודע. בין החברים, כן. אני מדבר על זה שהילד מקבל השפעה מחברים בכיתה. ילד מקבל השפעה מחברים בכיתה. והוא מתרגל להתנהגות מושחתת, להתנהגות של מידות לא טובה. למשל, יש ילד ש צוחק על ילדים אחרים, מעליב ילדים אחרים, פוגע בילדים אחרים, מרביץ לילדים אחרים, כל מיני דברים כאלה. ולפעמים הילד הזה הוא הכוכב של החברה. זאת אומרת, הוא לא מושחת שאנחנו אומרים, אני לא רוצה... אנחנו בתור אנשים מבוגרים אומרים, אני, הבן אדם הזה קרימינל, אני לא חבר שלו. אני לא חבר של אחד קרימינל. כאילו, יש לנו את המסננת. לילדים אין את המסננת הזאת. ונדמה להם שהילד הזה שמצליח בחברה והוא מושחת, אז הוא הסמל והוא הדוגמה להצלחה. הם לא מבינים אחרת. הם לא מבינים אחרת. ילד שיש לו תעוזה לדבר בצורה של חוסר דרך ארץ, ילד לא מבין למה זה לא טוב.
איזה גיל ילד צריך לבין של הילד?
בשום גיל הוא לא מבין.
אני רואה שהילדים של בני השמונה וגם בני בן השש, יודעים להבחין טוב מאוד שכשילד מדבר לא יפה לה.
אז יכול להיות שהוא נמצא בחברה שהנורמה זה לדבר כן יפה, וקורה שמישהו מדבר לא יפה, בסדר. אבל אם רוב הכיתה הם לא כאלה. לא, זה תלוי מה רוב הכיתה. תלוי מה האווירה בכיתה. ברגע שהאווירה בכיתה היא שזה נורמלי, אז הילד לא יבין את זה. תלוי מה רוב הכיתה. עכשיו, זה לא רק הסוג הזה של בעיה. יש בכלל, צריך לדעת, אנחנו כבר דיברנו כמה פעמים על הנושא הזה, שהחינוך בגיל הצעיר הוא בעצם חינוך רגשי, הוא לא חינוך שכלי. אנחנו מחנכים ילדים איך להרגיש דברים. ורגש זה ודאי דבר שמאוד קל, אפשר לשבור אותו, ליצנות אחד דוחה אלף תוכחות. זאת אומרת, ברגע שיש קבוצה של ילדים ש... עושה צחוק מכל הדברים, ומתייחסת לא ברצינות לכל הדברים, ולוקחת כל הדברים בצורה כזאת, אז בלי להרגיש, הילד מקבל מושגים בצורה לא נכונה. ואחר כך זה בעיה, אחר כך זה בעיה לשנות את זה, כי זה נכנס לו וקשה מאוד להוציא את הילד מתוך העולם מושגים הזה. זה חלק אחד של מידות, של דרך ארץ, חלק של אמונה, חלק של יראת שמיים. יש כמובן גם החלק של נושאים, איזה נושאים מותר לדבר, איזה נושאים אסור לדבר, איזה נושאים ואיך לדבר ומה לדבר, שזה נושא שלם שלפעמים ילד יכול להיחשף למידע, לנושאים, לשטחים, שהנזק הוא בלי לתאר. ויש ילדים שיושבים ומספרים דברים נוראים, מה הם ראו ומה הם שמעו ומה הם פגשו, והדברים האלה נכנסים לילד, להוציא אותם אחר כך, זה כמעט...
איזה פיקוח יש לך על הדבר הזה?
מה?
איזה פיקוח יש לך על הדבר הזה? חוץ מלתת לילד את החיסון בבית.
אז אני אומר, הפיקוח הראשון שצריך להיות לי הדבר הזה, זה לא לשלוח אותו למוסד שיש אחוז גבוה של ילדים כאלה. זה הדבר הראשון, אני צריך לבדוק, אני צריך לברר מה סוג הילדים במוסד הזה, מה סוג המשפחות במוסד הזה, איזה סוג ילדים, איזה סוג משפחות נמצאים במוסד הזה. כן, זה נכון, זה נכון. לא, אני בא להגיד ככה, אי אפשר לסגור, אנחנו לא יכולים לסגור את הדבר הרמטי. דבר ראשון, אי אפשר לסגור הרמטי, זה נכון. רק רגע, רק רגע, רק רגע, רק רגע. נסביר את הדברים. תראה, אם אני, יש לי יצר הרע לקרוא עיתון חילוני. יש לי יצר הרע. אני עכשיו רוצה לקרוא עיתון חילוני. אני לא ארשה לעצמי, אני צריך לבוא לפה, ובזמן שאני מחכה עד שאנשים יגיעו, אני אשב וקרא עיתון חילוני. למה? כי החברה מסתכלת עליי כאילו אני משהו לא נורמלי. החברה לא תקבל את זה, שאני אשב פה, יקרא עיתון חילוני. אז זאת אומרת שאם אני יש לי יצר הרע לקרוא עיתון חילוני, אני חייב להוריד אותו למחתרת. אני חייב לקרוא את זה שאף אחד לא רואה ואף אחד לא יודע ואף אחד לא זה. ממילא ההשפעה הרעה שלי על אנשים היא כמעט כלום. כי אני עושה את העבירה בסתר ובמחתרת ולא כשכולם רואים. אז ממילא אני, נכון, אני מתקלקל, אבל אני לא משפיע על אנשים אחרים לרע. לעומת זה, אם אני חי בחברה שזה לגיטימי, זה בסדר לעשות את זה, אין בעיה, לא צריך להתבייש. אז אני גם משפיע רע על החברה שרואה אותי. במקומות טובים, נכון שיש ילדים מושחתים, נכון שיש ילדים אפילו במשפחות טובות שהם בבעיה, אבל הם באיזה מקום צריכים לרדת למחתרת? באיזה מקום הם לא יכולים יותר מדי בגלוי, כי החברה והמוסד והסוג הטוב של המוסד לא ייתנו להם. לא ייתנו להם, יבואו בטענות, מה זה? מה זה שילד... שילד עושה דבר כזה, או מדבר כאלה מילים, הוא עושה... וזה מהר מאוד צף, ומהר מאוד מקבל תגובה. אז ממילא, אז רמת הסכנה היא הרבה יותר קטנה. ברגע שילד נמצא במקום, שהתגובה של המקום היא שאין אפשרות לעשות דבר כזה ולהיות בסדר, אז ממילא הסיכויים שזה יקרה הם קטנים, כי אם זה יקרה, זה יקרה יותר ברמה של מחתרת, יותר ברמה של... להחביא את זה מאשר ברמה של להראות את זה. לעומת זה, פעם באה אליי אישה ואמרה לי שהיא תפסה את הבת שלה, יושבת עם נגן בשבת ושומעת שירים בשבת. אז שאלתי אותה, הילדים האחרים רואים או שהיא מתחבאת? היא אומרת, היא מתחבאת. אמרתי לה, אם מתחבאת זה כבר פחות בעיה. זאת אומרת, אני לא משפיע על הילדים אחרים בבית. אז יש לך בעיה איתה. אבל אין לך בעיה של ליצור אווירה לקלקל את כל הבית. יש כאן שני דברים. עכשיו, בבית אנחנו שולטים פחות או יותר. אבל בבית ספר, במוסדות חינוך, בשכנים, בבני דודים, בכל הדברים האלה, אנחנו מוגבלים בשליטה שלנו. אנחנו מאוד מאוד מוגבלים מה אנחנו שולטים וכמה אנחנו שולטים. וחלק גדול מהילדים נחשפים לדברים הכי גרועים רק בגלל הסביבה החברתית שהם נמצאים. הסביבה החברתית מאוד מאוד שוקלת במשקל של מה הילד נחשף, מה הוא לא נחשף. וכשהוא נחשף, אנחנו לא יודעים מה הוא עושה עם זה. לאן הוא הולך עם זה? א', איך זה משפיע עליו? איך הוא מקבל את זה? וצריך לדעת שלפעמים אפילו ילד לא מתקלקל בהתנהגות. זאת אומרת, הוא נשאר ירא שמיים, הוא נשאר ילד שמתפלל טוב, אבל הוא נחשף לדברים גרועים, ואז לפעמים ילד מרגיש את עצמו, זה שראיתי כאלה דברים, זה שנחשפתי לדברים לא טובים, אז בעצם אני ילד פושע, אני ילד מקולקל. הילד מרגיש את עצמו שהוא ילד מקולקל כי הוא נחשף לדברים לא בסדר, ואז אין לו מוטיבציה לא ללמוד ולא להתפלל ולא להיות טוב, כי בן כה הקדוש ברוך הוא יודע את האמת, זה עוד בא מ... הקדוש ברוך הוא יודע את האמת עליי, והקדוש ברוך הוא יודע שאני עשיתי ככה ועשיתי ככה ועשיתי ככה, אז המילא כבר אין לי מה להתאמץ, אין לי מה ללמוד, אין לי מה להתפלל, אין לי מה לעשות שום דבר, כי בן כה אני כבר לא שווה. זאת אומרת, יש פה קושי מאוד מאוד לא פשוט, קודם כל לילד בדימוי העצמי שלו. הדימוי העצמי של ילד שנחשף לדברים לא טובים, הוא נכנס לתחושה, לדימוי עצמי של ילד מושחת, של ילד לא כשר. ואותו דבר עם בנות. הם פתאום מרגישים שאנחנו לא כשרים, וזה מאוד מאוד פוגע להם בדימוי העצמי.
מוכר
זה
שם
מוזיקה,
בטח לא שם מוזיקה יהודית.
כן, כן. אז הם התחיל ממוזיקה בעוד אחד. כן, אני כבר לא מדבר על מה הם שומעים, אני מדבר על... אבל אנחנו צריכים לדעת שיש פה, יש פה קושי. יש פה קושי שהוא מאוד מאוד לא לא פשוט, אבל המשקל שלו בנזקים הוא מאוד גדול. הוא מאוד גדול. תיקחו בחורה שיש איתה בעיות עם לבוש, שהאמא רבה איתה, היא לא מתלבשת כמו שצריך, והאמא רבה איתה שהיא כן תתלבש כמו שצריך. אני תמיד שואל כזאת בחורה, תגידי, יש לך חברות שמתלבשות ככה או שאת היחידה בכיתה? אף פעם היא לא היחידה בכיתה. אף פעם, אין דבר כזה. תמיד שיש בחורה שמתלבשת לא בסדר, יש לך חברות שמתלבשות ככה. אז מה זה אומר? זה אומר שאם לא ההשפעה של חברה, זה לא היה קורה. כשאני שואל אותה למה להתלבש ככה, זה מה שאני אוהבת. היא תענה, היא תענה, זה מה שאני אוהבת. אבל זה מעניין שבדיוק מה שאת אוהבת, כל הבנות המקולקלות יודעות לאהוב אותו דבר. זה רוח הקודש כזה יש לכל... אבל עובדה, עובדה שאף פעם בת שמתלבשת לא בסדר, היא לא יחידה בכיתה. היא לא יחידה בכיתה עם הבעיה הזאת. תמיד יש לה חברות שמתלבשות בדיוק כמו שהיא, עם אותה בעיה. זאת אומרת שהחברה היא גורם שבונה את כל הדברים האלה. זה לא קורה סתם. וזה מה שהם אומרים, זה מה שאני אוהבת, או זה מה שזה, זה לא נכון. זה ממש לא נכון. היום לצערי הרב, גם בבחורים, לא רק בבנות, נהיה בעיות קשות עם לבוש. יש המון בחורים שמתלבשים בסגנון חצי פרחחי או לגמרי פרחחי, גם בתוך הדקות של, של, של בחורים, יש כבר כל מיני סגנונות, כל מיני דברים. ועוד הפעם, זה אף פעם לא קורה לבד. מרדנות, מרדנות... רק, רק, מרדנות זה תכונה מאדם הראשון לילדים שלו היה מרדנות. מרדנות זה תכונה של בני אדם. גם ילד מאוד מאוד צדיק, שהוא לא בחברה גרועה והוא שומר הכל כמו שצריך, גם הוא יכול לבוא עם מרדנות של לא רוצה ללכת לישון, לא רוצה להתרחץ, לא רוצה לגמור את האוכל, לא רוצה לאכול משהו מסוים. מרדנות תמיד תבוא, השאלה איפה? זה אין ילד שאין לו מרדנות. רק השאלה אם מרדנות תבוא בדברים רוחניים, או שמרדנות תבוא בדברים שטויות. לא להתרחץ, לא לצחצח נעליים, לא לצחצח שיניים, לא ללכת לישון בזמן. המרדנות קיימת בכל הילדים. היא קיימת בכל... גם הילדים הצדיקים.
זה מדבר כל... איך זה הולך?
מה?
זה בגלל שזה מדבר כל כך את ה...
לא, לא, לא. בגלל שילד חי בהתנגשות, ילד חי בהתנגשות בין המרות שאנחנו מנסים להטיל עליו לבין הילדותיות שלו. הרי ילד הוא ילדותי, אז הילדותיות מולידה סוג של מרדנות. חוץ מזה, שכל פעם שילד יש לו איזו מצוקה רגשית, הביטוי הראשון של מצוקה רגשית אצל ילדים זה מרדנות. ילד שיש להם מצוקה רגשית, הם קודם כל מתמרדים. הלבוש הלא טוב הרבה פעמים הוא צעקה של מצוקה רגשית, כן. אבל המצוקה הרגשית יכלה לבוא בצורה אחרת של דברים. למה זה דווקא בא ללבוש? בגלל החברים. לא, אם לא היה לו חברים כאלה, המרדנות לא הייתה הולכת לשם. אם לא היה לו כאלה, גם בעולם הגוי, גם בעולם הגוי, קמים סטודנטים באוניברסיטה ועושים איזה בלגן על משהו. אז תמיד יש מנהיג שהוא מכוון לנושא מסוים, ועל נושאים אחרים לא עושים בלגן, רק על הנושא שהחברה הולכת. זאת אומרת, לא תראה ארבע סטודנטים שעושים בלגן על נושא אחד, ועוד ארבע על נושא שני, ועוד ארבע על נושא שלישי. לא. נוצרת אווירה חברתית, ובתוך האווירה החברתית כולם נכנסים. עכשיו, הסטודנט שהוא מרדן מצטרף. הסטודנט שהוא לא מרדן, הוא לא מצטרף. הוא יושב בצד. גם בחברה הגויית זה ככה. זה לא דווקא בילדים שלנו. אבל אנחנו צריכים לדעת שעומד פה על הפרק לפעמים דברים הכי חמורים והכי גרועים שיכולים להיות, ואין לנו שום כלי לדעת את זה בזמן. נקרא לזה ככה. והכלי היחידי שיש לנו זה לשמור ולדעת מי החברים של הילד. לא יכול להיות שילדה תגיד, אני הולכת לחברה, אחרי צהריים. מי החברה? רבקה. איזה רבקה? רבקה כהן. איפה היא גרה? הבניין השלישי פה. איפה היא לומדת? בכיתה שלי. אז בסדר, את יכולה ללכת, כן? עכשיו, מי זה משפחת כהן? אנחנו לא יודעים. איך רבקה זאת בכיתה מתנהגת? אנחנו לא יודעים. מה המושגים שלה? אנחנו לא יודעים. בטלפון אחד למורה, ושואלים את המורה, תגידי, הילדה הזאת, זה טוב שהיא תהיה חברה שלה, זה לא טוב שהיא תהיה חברה שלה, היא תשפיע עליה לטובה, היא תשפיע עליה, אפשר לברר את זה בטלפון אחד למורה, זה לא קשה. לא קשה לברר מי זה החברה של הבת שלי.
זה אובייקטיבי להשקפה של המורה בטלפון?
זה לא השקפות, זה אינפורמציה. אם אתה חושב שהמורה לא מספיק יודעת, תשאל שכנה. לא משנה, אני לא אומר, אנחנו מדברים על אינפורמציה, לא על השקפה, כן? אבל אנחנו צריכים אינפורמציה, כמו שבשידוכים אף אחד לא מתחתן, לא נפגש, לא שלא מתחתן, לא נפגש בלי לברר. אף אחד לא הולך להיפגש בשידוכים בלי לברר. כי כל אחד מבין שהדבר הראשון זה לברר. אז בחברים של הילדים, חברים וחברות של הילדים, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לברר מי זה החברים ומי זה החברות של הילדים. זה נושא שאנשים לא כל כך מודעים לו. כי אם אני יודע שזה בת של שכנה של רחוב השני והיא לומדת איתה בכיתה, זה נראה לי בסדר. זאת אומרת, בדרך כלל. בדרך כלל זה נראה לי בסדר. וזה לא נכון. זה לא נכון, אין שום ביטחון שזה בסדר. צריך לברר, צריך לבדוק מי זה החברה הזו שהילדה הולכת אליה. עכשיו, לפעמים גם החברה היא ילדה מצוינת, אבל הבית הוא לא בית טוב. וכשהיא תבוא לבית, אז היא תפגוש את האחיות שלה, והיא תראה דרך האחיות שלה דברים שהיא לא צריכה לראות, ותשמע דרך או דרך האחים שלה, או דרך האחיות שלה, תראה שם דברים, ותשמע שם דברים שהיא לא צריכה לשמוע. זאת אומרת, לא תמיד זה רק השאלה מה הילדה. לפעמים זה גם שאלה מה הבית. זו שאלה לא פשוטה. אני לא פעם יושב עם בחורים, ואני שואל אותם, אתה רואה סרטים במחשב, אתה רואה באינטרנט? הוא אומר, אין לנו מחשב בבית בכלל. אצלנו בבית אין בכלל מחשב. ואז אני אומר לו, זה שאין לך מחשב בבית, זה באמת בטוח שבגלל זה אתה לא תראה את כל הדברים האלה? הרי לחברים שלך יש. אז תמיד אומרים, נכון, אצל החברים אני כן רואה. זאת אומרת, הוא מתחיל עם התשובה, אין לנו מחשב בבית. זה לא ביטחון, זה שלמישהו אין מחשב בבית, אין לי שום ביטחון שהוא לא יתחבר לכל הדברים, הוא לא יראה את כל הדברים. זה לא פתרון להגיד, אין לי מחשב בבית. אני חייב לדעת באיזה בתים הוא נכנס. אני חייב לדעת ילד לאיזה בית הוא נכנס, ואיזה דברים יש בבית הזה, ומה הוא יכול לראות. ומה הוא לא יכול לראות? זו שאלה לא פשוטה בכלל. לא פשוטה בכלל. אבל הדבר ראשון, לפני כל השאלות האלה, זה אינפורמציה. אנחנו חייבים לדעת. זה שאנחנו בכלל לא יודעים לאן הילדים הולכים, ומה הם פוגשים, ומה הם רואים. וכל מה שאנחנו יודעים, זה רק ביום שקרה פנצ'ר. זה דבר ראשון. אז קודם כל צריכים לברר ולדעת. עכשיו, נדבר על מצב שאני ביררתי, ועכשיו אני כבר יודע שיש לילד שלנו או לילדה שלנו באמת חברים לא טובים, בתים לא טובים, והם באמת נחשפו לדברים שהם לא בסדר. מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם זה שילדים שמעו וראו דברים שהם לא בסדר? אז זה מספיק שאני אגיד לילד, אסור לראות דברים כאלה, אסור לשמוע דברים כאלה, זה לא מספיק. זה לא מספיק. אנחנו צריכים להסביר לו, אנחנו צריכים להסביר לו שזה דברים, קודם כל מה שראית ושמעת, זה דברים לא בריאים ולא נכונים ולא מתאימים לגיל שלך, ואתה לא יכול להבין אותם בצורה נכונה, ואתה צריך להשתדל להתרחק ולדעת שכל זה זה לא נכון ולא מתחיל ולא ככה וזה. זאת אומרת, הילד צריך לשמוע פתאום איזשהו, קודם כל שמה שראית זה לא אמת. וזה באמת לא אמת. זאת אומרת, זה לא שאני בא עכשיו להגיד לו סתם מילים. זה באמת לא אמת. כי כל דבר אפשר להסתכל עליו ככה, ואפשר להסתכל עליו ככה, ואפשר להבין אותו ככה, ואפשר להבין אותו ככה. כל דבר. והם צריכים לדעת שמה שאתה רואה שם, ומה שאתה שומע שם, זה לא אמת. ולא רק שזה לא אמת, אלא זה בא מאנשים שהם לא לגמרי נורמליים. מאנשים שהם מבינים את העולם בצורה לא נכונה. נעמד בן אדם לפני רבי ישראל סלנטר פעם עם חתיכת חזיר, ואמר לו, הנה אני עכשיו הולך לאכול חזיר, ואם זה לא בסדר, שהקדוש ברוך הוא יעשה שאני אחנק מהחזיר וימות. אז רבי ישראל ענה לו, הקדוש ברוך הוא לא עושה לכל טיפש מה שהוא רוצה, אין דבר כזה. הוא אומר, לא כל טיפש יכול לסדר שהקדוש ברוך הוא יעשה מה שהוא רוצה. הוא אומר, זה לא הולך ככה. אבל הילד לא מבין את זה. הילד כן מבין שהנה אפשר לעשות מה שרוצים ולא קורה כלום. אצל ילד זה שאלה נכונה כאילו. אם באמת אסור לאכול חזיר, ואני עכשיו מתגרה בקדוש ברוך הוא, אני אומר, נראה. אני עומד לפני זה ואני מתגרה, אני אומר, נראה, אם זה ככה, נראה שיקרה לי משהו. באמת לא קרה לי כלום. לא משנה, נגיד את האמת, שגם אם היה קורה זה לא היה עוזר. היה אחד, המייסד של תנועת ההשכלה, היה אדם בשם אדם הכהן. הוא היה נקרא המייסד של תנועת ההשכלה. הוא האדם היחידי שהחפץ חיים אמר עליו, יימח שמו וזכרו. החפץ חיים אמר שאסור להגיד על יהודי יימח שמו, בגלל שכתוב בדין של יבמה, שאם אדם מת בלי ילדים, אז אחיו צריך להתחתן עם האלמנה, וכתוב בתורה, ולא יימחה שמו מישראל. זאת אומרת, אז רואים שהתורה אומרת ששם של יהודי אסור שיימחה מישראל. אז על סמך זה החפץ חיים אמר שאסור להגיד על יהודי יימח שמו וזכרו. היחידי שהוא כן אמר עליו, זה היה אדם הכהן. אבל שמעתי סיפור שלאדם הכהן היה איזה חבר, גם כן יהודי שהיה תלמיד חכם. אדם הכהן בעצמו, בצעירותו, הוא היה תלמיד חכם. והוא התקלקל ונהיה משכיל. צריך לדעת סוד שלא מספרים אותו בכל רם. אבל החזון איש לא למד אף פעם בש"ס וילנה. בגמרות שהודפסו בש"ס וילנה, גמרות שלנו זה הכל צילום של ש"ס וילנה. אז החזון איש אף פעם לא הסכים ללמוד בגמרות של ש"ס וילנה. רק היה ש"ס סלוויטה. רק בש"ס לויטה הוא היה לומד, וש"ס וילנה הוא לא היה לומד. למה? בגלל שאת ההגעות, כשהדפיסו את ש"ס וילנה, בבית דפוס של האלמנה והאחים רומא היה שם בוילנה, אז כשהדפיסו את ש"ס וילנה, אז המגיע לבדוק אם אין שגיאות כתיב ועם הכל זה, היה אותו אדם הכהן. זה המשכיל הזה, הוא היה המגיע בוילנה של ש"ס וילנה. זה סוד שלא כל כך מספרים אותו היום. אבל זה היו אנשים כן שידעו משהו. בכל אופן, לאדם הכהן היה חבר, גם כן איזה, אז החבר שלו אמר לו, תגיד, אם אנחנו טועים, באמת דרך התורה זה האמת ואין משהו אחר, אז מה יקרה לנו אחרי שנמות? נלך ישר לגיהנום. אנחנו לוקחים פה איזה סיכון. ככה החבר שלו שאל אותו, אם אנחנו טועים בכל השיטה שלנו, אז אמר לו, אתה יודע מה? בוא נעשה הסכם אחד עם השני, שמי שמשנינו ימות ראשון, אז הוא יבוא לשני אחרי המוות ויגלה לו את האמת. אם אנחנו טועים או שאנחנו לא טועים. ככה הם עשו הסכם. בקיצור, החבר הזה של אדם הכהן מת. והלכו להלוויה, וכשהוא חזר מהלוויה, הוא פתאום רואה אותו בא. אדם הכהן ראה פתאום שהחבר הזה בא. אז הוא נפל והתעלף. מרוב זעזוע, כי עליהם הסכם, שאם זה אמת, אז הוא יבוא להגיד. אבל הוא בירה שהוא בא, הוא נפל והתעלף. טוב, אז העירו אותו ואמרו לו, נו, הוא אומר, לא, הוא לא בא, זה רק היה לי נדמה שהוא בא. זאת אומרת, אין דבר כזה, האנשים האלה לא... גם אם תראה להם שחור על גבי לבן, זה לא עובד. הדברים הם לא פשוטים בכלל, הדברים האלה הם מאוד 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 מסוכנים, מאוד מסוכנים. והכוח של הטומאה, הכוח של הכפירה, הוא עובדה שבחזל כתוב, כל באיה לא ישובון. זאת אומרת, מכפירה זה משהו שאי אפשר לתאר. הכוח הזה הוא נורא, והכוח של כל הטומאה שיש היום הוא לא פשוט. ואנחנו צריכים לדעת, כמובן, א', להגן לילדים שלא ייפגשו עם זה, אבל אם כן נפגשו עם זה, אי אפשר רק להגיד לילדים זה לא בסדר. צריך לתת להם תחושה, אני קורא לזה, מויס עליי. זאת אומרת, שאני מואס, אני מואס את הדבר הזה. הילד צריך להרגיש שמאוס עליו כל הדבר הזה, מה שהוא שמע ומה שהוא ראה ומה שהוא נחשף. מאוד מאוד חשוב לתת לילדים את התחושה של מאוס עליי. זה אם לא, אם חס וחלילה קרה לנו פנצ'ר והילדים נחשפו למה שלא צריך להיחשף. חלק מהתהליך שילד שנחשף לדברים לא בסדר, חלק מהתהליך הטיפולי של ילד כזה, זה לגרום לו, לשבת איתו, ולגרום לו לספר הכל, מה הוא שמע, מה הוא ראה. למרות שזה לא כל כך תענוג ולא כל כך נעים לשמוע מחדש את כל הדברים האלה, לא כזה תענוג גדול, אבל צריך לדעת שכתוב, עכשיו אנחנו באלול, כתוב שאם אדם בא לעשות תשובה, ביום כיפור יש מצווה לעשות תשובה, כתוב שאם אדם עושה תשובה בלי וידוי, כתוב ברמב״ם שהתשובה לא תופסת, לא שייך לעשות תשובה בלי וידוי. צריך להבין מה העניין של וידוי. אם אני חטאתי כלפי חבר שלי ואני בא לבקש ממנו סליחה, אז אני מתוודה לפניו, אומר לו, תשמע, אני גנבתי לך כסף מתי שאתה לא ראית, עכשיו אני מבקש סליחה ואני רוצה להחזיר לך את הכסף. זה בסדר, ככה אני יכול לתקן את העוול שהלכתי, גנבתי כסף לחבר שלי. אבל הקדוש ברוך הוא, אני צריך לספר לו איזה עבירות אני עשיתי, מה הוא לא יודע. הקדוש ברוך הוא יודע איזה עבירות אני עשיתי, וזה יותר טוב ממני. אז אני צריך לעמוד, להגיד לקדוש ברוך הוא סליחה על כל העבירות שאני עשיתי, בסדר, סלח לנו. אני צריך להגיד סליחה, אבל מה צריך לעשות וידוי? מה צריך לספר לו איזה עבירות אני עשיתי? ועד כדי כך שבלי וידוי בכלל אין תשובה. אז זה ברור שהקדוש ברוך הוא לא צריך לשמוע ממני שום עבירה מה אני עשיתי. וכל הוידוי הוא בשבילי. במה הוא בשבילי? במה הוידוי הוא בשבילי? יש איזה תהליך בתוך הבן אדם שכשהוא חוזר על העבירה, שהוא חוזר על העבירה, עם תחושה של חרטה וקבלה לעתיד, זאת אומרת, אני עזיבת החטא, חרטה, קבלה לעתיד, אם אני חוזר על העבירה עם התחושה הזאת, אז אני כאילו מקיא את החטא מתוכי החוצה. זאת אומרת, הוידוי זה מין שיטה, כמו שרופא שבא אליו מישהו ואומר, יש לו הרעלה, הוא בלה רעל, דבר ראשון רופא עושה חוקן. דבר ראשון הוא עושה חוקן, להוציא את הרעל מהגוף. אחר כך נדבר על דברים אחרים. אבל קודם כל צריך להוציא את הרעל מהגוף. והשיטה של להוציא את הרעל מהגוף, זה וידוי. וידוי זה להקיא החוצה את הדבר הרע, וכשאני חוזר על הדברים עם אותה תחושה, זה גורם את אותה הקאה, זה גורם את אותה הוצאה, שאני מוציא את החלק הרע מתוך הגוף שלי. עכשיו, גם ילד, כשהוא נחשף לדברים, אם הוא ידבר על זה מהמקום של השלילי, אם הוא ידבר על זה מהמקום של הדברים הגרועים, הוא יקבל תחושה שאוי ואבוי מי שראה דברים כאלה, ואוי ואבוי מי ששמע דברים כאלה, ואוי ואבוי מי שמדבר דברים כאלה. זאת אומרת, אני מייצר לו סוג של וידוי. אני מייצר לו סוג של וידוי. קשה מאוד לרפא ילד מהדברים האלה, אם הוא לא יעשה את הקטע של הוידוי. הוידוי זה לא סתם. הוידוי זה קטע מאוד מאוד קריטי, מאוד מאוד חשוב בריפוי של ילדים, והם צריכים לעמוד ולספר לנו ולחזור על כל הפרטים בפרוטרוט מלא. כמה שהם יותר מפרטים, כשאנחנו דואגים שזה יהיה באותו רגש של תיקון, לא ברגש של, חז וחלילה, לא ברגש של זה לגיטימי ואפשר להבין אותך שזה בסדר, אלא להפך, אז הילד בשיטה הזאת הוא מתנקה. הוא מתנקה. ואז באמת נוצר לו התחושה שהוא לא רוצה יותר לחזור לחוויה הזאת. הילד בעצמו לא רוצה יותר אף פעם לחזור לחוויה הזאת. ככל שהוידוי יותר חזק, ככה אנחנו יותר יכולים לנקות את הילד, לרפא אותו. ולכן זה נורא נורא חשוב לא סתם לשאול את הילד, מה אתה ראית סרטים? כן. היה שם דברים לא צנועים? כן. אז אתה יודע שזה אסור, אתה יודע שזה לא בסדר. אז זהו, זה לא טוב. שיספר מה הוא ראה. ולמרות שלספר מה הוא ראה נשמע לנו כאילו, מה? אני צריך עוד פעם לדבר את כל הדברים האלה.
כשהוא מספר, זה לא שהוא עושה וידאו, הוא רק מספר.
לא נכון, כי הוא מספר מהמקום של שזה שלילי. הוא מספר מהמקום של, אני אומר את זה בתור דבר שלילי לא טוב שעשיתי. למה הוא מספר? הוא לא מספר להגיד לך, בוא איתי, עכשיו אני אראה גם לך. נכון? הוא לא בא לספר לך, בוא אני אראה לך שאתה גם תהנה יחד איתי. הוא בא לספר לך איזה דברים לא טובים אני ראיתי בתור לא טובים. הוא מספר לך את זה בתור דבר שלילי. לא, אני נותן לו, אני נותן לו את ההרגשה. לא, אני כשאני שומע ילד שהוא מספר את כל הדברים הלא טובים, אני תמיד צריך להגיד לו שהקדוש ברוך הוא ברא כוח של תשובה, ואפשר לתקן כל עבירה, וברגע שאדם חוזר לתשובה מתקן, אז הקדוש ברוך הוא מוחק לו את העבירה. כשהקדוש ברוך הוא מוחק לו את העבירה, לא רק בשמיים, גם פה בעולם הוא מוחק לו את העבירה, באישיות שלך עכשיו נמחק את העבירה. אתה בן אדם הופך מלא טוב לכן טוב. ההפך. אני עוזר לו למחוק את העבירה, למחוק את ההרגשה של הלא טוב, למרות שהוא עשה, אני צריך לחנך אותו, שתשובה זה דבר אמיתי, שתשובה זה דבר שבאמת הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח הזה של תשובה, שאנחנו יכולים להתנקות. אדם שחוזר, הרב דסלר שואל, כתוב שאם אדם עשה תשובה מאהבה, אז הזדונות נהפכות לזכויות. זאת אומרת, שאם אני ישבתי ביום כיפור וגנבתי חזיר, ואכלתי את החזיר ביום כיפור בפרסיה, ועכשיו אני עושה תשובה מאהבה, אז אני אבוא לעולם האמת, תגידו, על החזיר שאכלת ביום כיפור, תקבל גן עדן. ככה כתוב, שיהפוך לזכויות. עכשיו, דסלר, איך אדם שאכל חזיר גנוב ביום כיפור יקבל על זה גן עדן? אומר הרב דסלר, אם לקחת את אכילת חזיר והפכת אותו לכלי של תשובה, אז הפכת אותו למצווה. אתה לקחת את החזיר הזה והפכת אותו לכלי שאיתו עושים תשובה. אז אומר, אז הפכת את החזיר למצווה. כי זה נהיה כלי של תשובה. זה הכוונה. זה הכוונה של הדברים האלה. אנחנו צריכים, כשילד מתוודא, ואני אחר כך נותן לו את הפתח, את ההבנה, שאצל הקדוש ברוך הוא יש תשובה ויש אפשרות לתקן. ואתה עכשיו התוודאת על הדברים, והוידוי הזה זה תיקון. להסביר לו את זה. אז הילד יקבל את זה, הילד יקבל את זה, ויבין את זה, וההפך, אני מוריד לו את הזה. אבל צריך לדעת שאם הוא לא יתוודא, לא נצליח להוריד לו את זה. כדי שנצליח להוריד לילד את הבעיה, אנחנו חייבים להגיע לקטע הזה של הוידוי. בלי זה זה לא הולך. ואז, עצם העובדה שיש לו אמון שיכול לספר לנו, וקיבלנו את זה בצורה נכונה, ולא רבנו איתו, ולא השפלנו אותו, וכיבדנו אותו מצד אחד. מצד שני נתנו להבין כמה זה גרוע. מצד שלישי נתנו לו את הפתח של התשובה. זה גם בונה אמון רגשי בין הורים לילדים. זה בונה, פעם הבאה שיקרה משהו, הוא יבוא לספר לנו, בלי שאנחנו נחקור אפילו. נרוויח עוד הרבה דברים אחרים. נרוויח שכל דבר שיקרה, יבוא לספר לנו. אנחנו בונים איזשהו אמון רגשי עם הילד בצורה כזאת, שזה הדבר שכבר נשאר לכל החיים, תמיד הילד ידע שכל בעיה רוחנית שיש לו, הוא יכול לבוא לדבר איתנו, ויש סיכויים שאנחנו נעזור לו. אבל גם בדימוי העצמי שלו, עצם שהוא יקיע את זה, איך דבר על זה, הוא כבר לא מרגיש את עצמו ילד מושחת. הוא לא מרגיש את עצמו שהוא ילד, שכאילו הקדוש ברוך הוא מסתכל עליי עכשיו בתור הפושע של השכונה. לכן החלק הזה של המעגל החברתי של הילדים והחשיפה החברתית של הילדים, הוא חלק מאוד מאוד חשוב בהגנה ובגידול של ילדים.